מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע, כאן בקול חי.
שלום כאן... ובוקר טוב לך איתי, למאזינים העיקרים.
בוקר טוב ינקלה.
ובוקר טוב לעם ישראל שקם היום ליום, לא יודע אם לקרוא לזה יום חגיגי, כי זה לא חגיגי.
איזה חגיגי, אבל יהיו 50 זה משפחות, עוד יום מורת עצבים.
יהיו שאנחנו... 50 משפחות שבשבילהם זה יהיה יום חג.
נכון. לא 50?
כן, למה לא?
פחות.
לפחות. פחות או לפחות?
פחות, כי זה הולך להיות במנות, אז לא יהיה 50 עכשיו.
אז כמה יהיה בפעם הראשונה?
10, כל יום 10.
כי כל יום סינואר רוצה לבדוק אותנו, האם אנחנו עומדים בתנאים, האם אנחנו לא מצלמים אותו, האם אנחנו מפסיקים לראות, האם ההפסקת יש קיימת, אם נעמוד בכל התנאים, אז הוא באמת ישחרר. 10-10 אתה אומר?
10-10. אבל הכל נזיל. מה זה 10-10? הוא יחליט אם זה 7, אם זה...
והוא גם קובע מי?
וגם מתי. טוב, עוד רגע נדבר על העסקה, על הצדדים לעסקה הזאת. בוא נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אותנו קובי סגל, טכנאי השידור מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים.
זה נושא מדי רציני. אתה צודק, פה מחייכים מי מחליט, סינואר או לא, אבל זה מדי רציני, ואני בלחץ. בלחץ אפילו אפשר להגיד כמו הרבה מהעם, לחץ היסטרי. ראינו את מה שקרה לאורך כל העסקאות האחרונות. ראינו מחבלים ששוחררו, כולל עכשיו ברשימה של עכשיו. ראיתי שיש איזה מחבלת אחת שאך לפני שבועיים נשפטה לה, ונשפטה לה איזה 12 שנה או משהו כזה.
נכון.
והיא משתחררת, כמובן, גם היום. תגיד לי, זה לא ביד אחת, גם העסקה עצמה, עוד שנייה נדבר על העסקה עצמה. שאתה עושה להם הפסקת אש, אתה נותן להם להתחמש כדי שהם אחרי זה ישלחו לך עליך טילים וישימו מוקשים לחיילים. נכון שהצבא אמר, אנחנו ערוכים לזה ואנחנו יודעים לטפל בזה, אבל הוא אמר את זה גם לפני השבע באוקטובר. הוא אמר את זה גם לאורך כל התקופה, לא סומך עליו.
לא, זה לא השאלה של לסמוך, אני חושב שהשאלה
למה זה לא השאלה של לסמוך?
לא, כי השאלה העיקרית זה... מה טוב לנו ומה החלופות. כלומר, ברגע שארצות הברית באה, והיא מנהלת...
אז רגע, שתתן לי להשלים עוד שאלה אחת, עוד את הטיעון, ותגיד לי, האם אתה חושב אחרת? האם אתה חושב שאותם מחבלים, כמה הולכים להשתחרר, על כל אחד משתחררים 3 מחבלים?
רק בפעימה הראשונה של נשים וילדים.
אוקיי.
אחר כך זה עסקה חדשה.
האם לדעתך, המחבלים ששוחררו, הולכים לאיזה מגרש גולף ולנוח בנחת, או שהם חוזרים לפה לישראל לבצע פיגועים? לדעתך.
לדעתי, מה אמור להיות או מה יקרה?
מה יקרה?
מה שאמור להיות זה שאחרי כמה ימים מהשחרור הם פשוט יעלמו באיזושהי דרך. זה מה ש... אם הם רוצחים, אם הם אנשים, כן, בדרך כלל לא מדובר
בחסידי אומות העולם. הם יעלמו או שהם ינסו להעלים?
שאנחנו נעלים אותם, מה זה יעלמו? כן, רציני.
אבל לכל המחבלים ששחררו עד היום, לא רק שהם חזרו עם חיוך, רואים אותם מטיילים.
חזרו לפגע. לכן אני אומר, אז היות וההיסטוריה מוכיחה שהם חזרו לפגע.
נו.
אז אנחנו צריכים לשלוח אותם ישר ללמעלה.
אז אתה חושב שזה מה שיהיה?
לא, זה לא מה שיהיה, אמרתי.
אוקיי.
שואל מה הרצוי והמצוי.
ומה
עכשיו בוא נדבר על המצוי.
ומה המצוי?
המצוי זה שהם יחזרו. כן.
יפה מאוד.
חלקם לפחות.
נו, אז איך אתה מוכן לעסקה כזאת?
אבל כולם יודעים ש...
שמה?
שלא יושבים פה בכלא אנשים שבאו לחלק בקלאות כאן.
כן, אבל למה אתה משחרר מישהו שעוד דקה יורה עליך? לא הבנתי, בא לבצע פיגועים, אנשים פה ישבו בניסים להוציא חלקם.
כי אתה רוצה אזרחים ישראלים, כן? שנמצאים שם ילדים, נשים.
תלחץ את סינואר עד הסוף, תראה לו שעוד שנייה הוא מת, כמו שאתה הכרזת שתעשה.
אבל אם הוא מת, אז מה האינטרס שלו להחזיר? ראית שהם רצחו את החטופות?
לא, ראית שעד עכשיו הם לא, אף אחד אין תיעוד לרצח הזה, יודעים כמובן שנרצחה.
אומרים, מה זה משנה? אומרים שהם רצחו אותה כי התקרבנו לשיפה, לבית חולים, אז הם פחדו.
אומרים, למה הם אפילו לא מראים סרטון אחד של מה שהם עושים? למה הם עד עכשיו אפילו לא אימו בזה? עוד אין אחד שהם אמרו, עוד פעם אחת לא שמעתי איום, אנחנו הולכים להרוג את כל החטופים.
לא את כל, אמרתי, אותה בחורה שהייתה בשיפה, בבית חולים, אומרים שהרי חמאס טענו שנפגע מהפצצות צהל. בדיקת הגופה הראתה שזה לא מהפצצות, פשוט רצחו אותה.
אז באותו יום היה צריך, אגב, להוריד את הראש של סינואר.
איך אפשר להוריד?
אתה אומר שאין יכולות?
מה, אם היה יכולות,
אז אם אין יכולות, אז מה אתה סומך על הצבא? לא מבין, יש להם יכולות לעשות הפסקת אש? למה? כי יש לחץ ציבורי, בואו תשחררו אותם. אני בעד, אני מאוד רוצה, אני מאוד אשמח לראות תמונות מרגשות של משפחות מתאחדות ביחד. אבל בגלל הלחץ, בשם הלחץ הציבורי, אז אנחנו עושים דברים שמסכנים אותנו?
אני חושב שאין חולק על זה שכולנו רוצים לראות את כל החטופים שלנו כאן, וגם את אלה שלצערנו, הגופות שלהם שם. השאלה מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם, ומה האופציות שלנו. עכשיו, כמו שאני רואה את זה, מעבר לשאלת המחיר, כרגע אין לנו הרבה אופציות. הגיעה ארצות הברית, ואומרת, אנחנו נותנים לכם את כל הגיבוי. שנייה, תקשיב.
טיעון אחר, קודם כל הטיעון הוא לחץ מהעולם.
זה לא לחץ מהעולם, רק מארצות הברית. אותנו לא מעניין מה קורה.
אז הטיעון הוא רק לחץ, הטיעון הוא לא... אז בואו נקרא לילד בשמו.
שנייה, באה ארצות הברית ואומרת, אנחנו מגבים אתכם הגנה דיפלומטית במלחמה, תחסלו את חמאס. גם נכון לרגע זה, ביידן לא חזר בו. כל היום אומרים לו, אבל הרגו ילדים, נכון, ישראל זה. אומר, ישראל, יפה. בתמורה לגב מלא, תשחקו אותה, אני קורא לזה ככה. שאתם הומניטרים, אני קורא לזה, כי מבחינתי שהם חקו את כל עזה, כן? הכוונה, יש שם מחבלים, בוא, אנחנו לא עוסקים באנשים, מי שחף עם פשע, הרים דגל לבן, נתנו לו לעבור, הוא אוכל, שוטה, נהנה, אוהלים, העברנו להם הומניטרי, הכל טוב. אומר ביידן, אנחנו עם קטר, עם הציר, כן, מתקדם יותר, הגענו לזה, שהם משחררים לכם חלק מהחטופים, לא בתמורה למחיר מופקע, תמורה להפוגה בלחימה. למה לא לגיטימי? הם יכולים להרוג אותך מחר. זה נקרא הפוגה. זה לא הפסקה. זה כל יום, תמורת אותה עסקה של אותו יום. הבאת את ה-10, קיבלת עוד יום שקט.
לא, העסקה הזאת...
רגע, תני אסביר לך מה קורה. זה מה שקורה. זה העסקה. עובדה שהיא לא נחתמה גם עד רגע זה. עכשיו, ישראל לא יכולה לסרב לעסקה כזאת מכמה סיבות. א', זה גם מציא אותה בעולם מבחינה דיפלומטית. ויכול להיות שזה טוב, איך אמר יוסיאן?
שאנחנו צריכים לשנות... אז אתה אומר שהסיבה היא דעת הקהל, או הסיבה היא ביטחונית?
ופלוס, לחץ פנימים במדינת ישראל, פוליטי יכול להיות. ויכול להיות שהוא לא פוליטי. לא, אני מבין גם אנשים שיש להם ילד או ילדה או אח או אחות שם, ומאוד רוצים לצאת להפגין שיחזרו אותם.
אדוני, מי שיש לו בן משפחה שם, אני כל כך מבין אותו, אבל הדעה שלו לא נחשבת. היא לא נחשבת. מה
פתאום? בעיניי
לא נחשבת.
שהוא בעד עסקה, יפה. עכשיו מי מחליט? נציגנו שיושבים בממשלה, הם מחליטים, זה החוק, שיעשו, אם אתם רוצים, תעשו משאלם, הכל בסדר, אבל לא עושים משאלם, ולכן גם יושבים בממשלה, אנשים שיצביעו נגד, יכול להיות, אז תעשו חוק, בימי שגרה, שיעשו בימי שגרה, לצער, למה לא עושים? כי אומרים, מה, לא יכול להיות מצב שחמאס יבוא לחטוף כאן עוד פעם, הרי אנחנו נחסל אותו.
אז אי אפשר לסמוך על אף אחד, אז אי אפשר לסמוך עליהם, אי אפשר לסמוך עליהם, איך אתה עושה איתם עסקה? תחסל אותם, גם איך אתה עושה עסקה?
אבל אחרי הטיעונים שהבאתי, מה אתה חושב?
שעדיין הסיבה האמיתית שאני רואה שכולם
עזוב את הסיבה, האם אתה מוכן לוותר על החמישים האלה שיחזרו בשבוע הקרוב?
אני חושב שאם אנחנו נלחץ את סינואר עד הסוף, כל ה-300 יחזרו לפה ככה, בפחות תנאים. ככה אני חושב.
יכול להיות, אבל אם נותנים לך כרגע 50, בוא כך שלב ראשון, ברור שזה יעלה את המחיר של השאר, ברור שזה יכול להיות.
תגיד לי, אז אני אגיד לך שאלה,
ברור שאפילו תמורת 10, הרי גם תמורת 10 חיילים הוא יוריד אותנו על הברכיים, זה ברור, נכון?
אפילו גילת שליט
על אחד, יפה, אז ממילא אנחנו את המבצע כרגע לא מסיימים. לא מסיימים.
אני לא רואה.
גם אם מחזירים לנו את החמישים.
אבל אם אתה מדבר על דעת הקהל העולמית ועל ארצות הברית.
לא, לא, מה כדאי לנו? מה כדאי לנו?
בוא נניח עכשיו שאנחנו, הנה, מה כדאי לנו?
אני ואתה מחליטים, מה כדאי?
עונה לך, לא, התשובה אחד משמעי לא.
אז מה אתה עושה?
כי אם אני עושה 5 ימי הפסקה, וזה 5+5, אתה תסתכל מה קורה.
נו, מצוין, 10.
יפה, על
10 ימי... וכמה קיבלת? 100?
שנייה.
קיבלת 100?
על 10 ימי הפסקה הזאת, הפסקת אש, אנחנו נשלם מחיר עצום.
נכון.
עצום שאי אפשר לתאר אותו.
מה זה עצום?
עצום בחיי אדם. עצום בחיי, 10 ימים
בעתיד,
אתה יודע מה זה
10 ימים אתה מדבר? שהם יבואו לפגע, לא על העסקה עצמה.
בוודאי, 10 ימים כאלה.
אבל אם אתה מחסר את חמאס,
רגע, שנייה, 10 ימים כאלה שהם כל כך, אתה לא מבין, זה כמו להתכונן למלחמה מחדש.
קודם כל,
ראית כמה חיילים הלכו?
קודם
כל, אתה סופר את כל אלה שנהרגים כל יום, כל יום, כל יום,
כל יום, מטורף.
מסכנים גדולים, גיבורים ומסכנים, אבל המשפחות שלהם גם מסכנים. אגב, המשפחות שלהם, אתה לא שומע אותם,
אבל
אתה שמעת איך התקשורת מחביאה את ההורים של החטופים שאומרים, תמשיכו עד הסוף, מי ששומע אותם בכלל, אתה יודע שיש כאלה, בוא נשמע אם אתה יודע בכלל.
אבל ברור שיש, לא הבנתי.
למה הקול שלהם לא נשמע?
ברור שנשמע, פה ברדיו.
רק פה ברדיו, בתקשורת הכללית אפילו לא מסתכלים עליהם.
נכון, אבל
בגלל שיש להם אג'נדה, הכל פה לחץ של התקשורת.
אנחנו יודעים שיש הטעיה פוליטית, אבל זה לא קשור.
הטעיה פוליטית לעסקה.
שנייה, אבל מותר לכל אחד להביע את דעתו, כתושב מדינה, האם הוא בעד העסקה או נגד, וגם למשפחות חטופים. מותר להביע עמדה, האם הם בעד או נגד, דעתם שווה, בוא, מי שיש לו בן או אח שמה, זה אותו דבר.
ודאי שהוא לא פחות, ודאי שהוא לא פחות.
בדיוק.
בסדר, נו, אז כמה אנשים זה 300 איש שיש להם שם?
לא, אני שואל אותך מה הנזק הגדול, אנחנו משחררים אנשים אסירים ואסירות, רובם אסירים, כן, 274.
מחבלים, מחבלים.
מחבלים, ודאי, מחבלים, שהתכוונו,
אבל מחבלים עם דם על הידיים.
לא, ברף הנמוך.
ברף הנמוך, דם על הידיים, תראה לאן הגענו.
לא משנה, ברף הנמוך, לא מדובר באנשים שביצעו פה.
שביצעו, שבנס, הזאת שקיבלה את זה, זה התחת עם חומר נפץ, היא באה לעשות פיגוע. נס היה שלו.
באה לעשות פיגוע, זה מה שאני אומר.
נו, והיה נס שלא, שזה לא התפוצץ.
זה ברור מה הכוונות שלהם, זה ברור שכולם,
זה ברור שהיא חוזרת לפעמים שבוע הבא, עוד שבועיים, עוד שלושה.
אבל אם יש לך אחד יהודי שנמצא, שעכשיו הולך לחזור, תמורת השלושה האלה או שלוש עשירות, אתה מחזיר, מה לעשות? אתה חושב שהמחיר מופקע, בקיצור, בוא נתקדם. המחיר מופקע?
המחיר ביטחוני, לא אכפת לי להחזיר גם כולם.
יפה, אז רק הביטחוני.
אבל אם אנחנו, הנה, תשאל אותי מה כן.
שנייה, אבל לא אחד תמורת אחד, נכון? המחיר הביטחוני העתידי. אבל אם אנחנו מחסלים את חמאס, אז מה זה, מה מטריד אותך?
אם מחסלים את חמאס.
אתה לא מאמין שביבי יחסל את חמאס?
את סינואר הוא יכול לחסל? אתה מאמין? אתה מאמין שסינואר מוכנסה מתי? אתמול, שלשום, שבוע הבא, מתי?
לא, אני מאמין שיקח זמן לאחר.
עוד שנים.
ייקח זמן לאחר.
בסדר, נו, גם אתה יודע כמה אנשים אמרו.
גם את קאסם סולימאני חסלו.
מתי ליברמן יהיה מלאו שהוא מחסל אותו תוך 48 שעות על הנייה? אתה זוכר את זה? מתי זה היה? לפני הרבה שנים.
סומונה לשר ביטחון.
מה איתו? יש לו כבר נכדים, נינים, בלי עין הרע.
אבל תשמע, אם היום חסלים את הנייה, מי היום מנהל את המסע ומתן היום?
יותר גרוע, יותר טוב.
אני לא יודע, לך תדע.
מה אני אגיד לך, אבל בינינו, בשורה התחתונה, אם אני מסכם את זה, אז א', מזל, מזל ותודה רבה לקדוש ברוך הוא, שלא אני ולא אתה, לא אני בכל אופן מנהל את העניינים, כי זה באמת לא יושבים בלילה. חיי אדם תלויים פה.
החלטות קשות.
כל מה שאתה מחליט, אתה פשוט יכול לגזור פה חיים שלמים.
טוב, בוא ננסה להבין. דרך אגב, העסקה קצת נתקעה, למרות שהקטרים
אמרו... מה נתקע בה?
הם לא סגרו בדיוק מה קורה. סינואר אמר שברגע שמכריזים על הפסקת אש, אז יש לו כל מיני מחבלים שנמצאים במחילות, כמו האכברים, והם לא, נגמרה להם הסוללה באייפון.
הם עוד לא מעודכנים.
לא מעודכנים. אז מה קורה אם איזה אחד כזה יוצא ממנהרה, שולח נונטט על חייל, מותר לחייל להרוג אותו או לא?
הבנתי.
זו ההתלבטות. כרגע, הנחיות צהל זה להרוג אותו, אז הסינואר אומר, מה זאת אומרת? יש הפסקת אש, איך תהרוג אותו? אתה מבין? הוא לא יודע, מה מסכן? הוא לא יודע.
שקנה להם בטריות מהר לפלאפונים.
לא, אבל אתם לא סיפקתם את הדלק, אז אין להם חשמל לגנרטורים.
בקיצור.
צוחקים עלינו בעיניים. טוב, עדכון קצר, פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, בוקר טוב לך.
בוקר
טוב. בוקר טוב, מה שלומך קובי?
בסדר, טוב, בסדר, נהנה.
אנחנו התרגלנו שאנחנו שואלים אותך איפה אתה בזה, אבל עכשיו שעת בוקר מוקדמת, מן הסתם אתה בדף היומי, או מסיים בדיוק, תן לנו את...
סיימתי.
הנה, אתה רואה, ניחשתי.
חרוץ, קובי, חרוץ, קובי.
תן לנו את כל
מה... מתגלגל במשך היום. טוב, קודם כל מה שקורה הבוקר הזה, ממשך ללילה הזה, צהל ממשיך בשגרה, 300 מטרות של החמאס בצפון רצועת עזה, חלקם גם בדרום רצועת עזה, זה חלק מהכנת התשתית ליום שאחרי הפסקת האש, מתי שתהיה ואם היא תהיה. אל לנו להתרגש מזה. בין המטרות אנחנו מדברים על פירי מנהרות ועוד בונקרים ועוד מטרות תת-קרקעיות. הרבה מאוד פעילות גם הייתה בבית חנון בצורה מעשית, כך שצהל ממשיך בכל האירועים שלו, בכל התפקידים שלו, גם בשעות האלה לא נרחיב בהמשך.
או, מצוין. אז אנחנו נחזור אליך קובי, נקבל עדכון איך נערכים להפסקת האש, במידה והיא תגיע כמובן. תודה רבה לך.
תודה.
שר החקלאות וראש השבק לשעבר, אבי דיכטר, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
שלום ובוקר טוב. האם אתה יכול להרגיע את המאזינים שלנו, אותי, את איתי ואת המאזינים שלנו, שהמחבלים האלה שאנחנו הולכים לשחרר בעקבות העסקה, לא יחזרו לפה לבצע שוב פיגוע? בוודאות.
אנחנו לא יודעים לומר בוודאות על אף מחבל שהוא יתקן את דרכיו. ההיסטוריה מראה לנו קצת אחרת. היו לנו לצערי הרבה מאוד עסקות כדי להחזיר הביתה בנים, לצערי במקרים שהם אפילו גופות של בנים, נאלצנו לשחרר מחבלים והם חזרו לפעילות טרור, ועצרנו אותם שוב או הרגנו אותם
אחרי שהם עשו נזק שני.
המעגל הזה לצערי מוכר לנו, אני חושב שעוד מ-1968 כששחררנו מחבלים כדי להחזיר ישראלים חטופים במטוס שנחטף לאלג'יר.
כן, אתה שומע את הצדדים לכאן ולכאן, והשאלה שלי, קודם כל, יש איזה ניחוח פוליטי בהדהוד החזק, כלומר, הקול של משפחות החטופים כאלה שסוברים ככה, לא דומה אפילו לקול של משפחות חטופים אחרים שסוברים אחרת, והשאלה, האם הממשלה יכולה לנטרל את ראשי הרקע כשהיא באה באמת לבחון עסקה ולומר לנו כאזרחים, העסקה הזאת טובה למדינת ישראל?
קודם כל צריך לעשות הפרדה ברורה בין משפחות החטופים לבין כל האחרים, כולל הדרג המדיני, כולל הדרג הביטחוני. אי אפשר, אף אחד לא יכול להיכנס בנעליו של אב או בנעליה של אם או אח או אחות או בן או בת או סבא וסבתא. תראה, אני פוגש את משפחות החטופים, אתה יושב מולם, הלב נקרא. כל משפחה זה עולם, עולם ומלואו, ולפעמים זה עולם אחר לגמרי מהמשפחה האחרת. אני חושב שבצדק כל משפחה של חטוף או חטופה, ובוודאי במקרה הספציפי הזה, שבו החטופים הם עם מאפיינים שאף פעם לא הכרנו, מאז הקמת המדינה, לא היה לנו דבר כזה. תינוקות, ילדים, בנות, ילדות קטנות, זקנים, גברים, נשים, יהודים, לא יהודים, ישראלים, לא ישראלים. לא היה לנו כדבר הזה.
אז אנחנו לא מגיעים לעסקה מתוך כוח, אנחנו לא מגיעים מתוך עמדת כוח, אנחנו מגיעים
חוסר ברירה. חוסר ברירה.
אנחנו מגיעים, אני אומר לך, לא הייתה מתחילה אפילו התדיינות על עסקה לו החמאס היה מרגיש חזק. החמאס מגיע לעסקה הזו שהוא מבין שהוא חוטף מכות, הוא גם יודע היטב איך תראה רצועת עזה בלי החמאס בסופה של הדרך. הרי כשהקבינט שאני חבר בו, ישבנו בשבעה באוקטובר בלילה, וקבענו את יעדי המלחמה, ואני אומר לך כאחד שנמצא בקבינט מכל משני צידי המתרס, גם כראש שבת וגם כחבר קבינט, מזה 23 שנה, היעדים שהוגדרו בחדות שאני לא זוכר כזו. היעד הראשון, הריסת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, והיעד השני, מיטוט היכולת השלטונית של החמאס בעזה. אלה שני יעדים שמתוקפים בכל ישיבת קבינט, כולל שלשום, ואלה יעדים...
אז למה לא ללחוץ עד הסוף, ברשותך, כבוד השר, למה לא ללחוץ עד הסוף? להגיע לעסקה של כולם תמורת כולם, להגיע לעסקה של מה זה רק 50? מה עם השאר? מה עם החיילים? הרי מדובר בלי חיילים, מדובר ב... מה עם כל השאר?
החיים אף פעם לא בנויים מהכל או לא כלום. אתה יכול להגיע לסיום המלחמה, וזה יכול לקחת עוד הרבה, הרבה, הרבה זמן, ואתה שואל את עצמך איך מבין החטופים, הרי לא כולם מקשה אחת. אני לא יודע איך, אם יש הזדמנות להביא הביתה תינוקות ונשים, בגילאים השונים, במשפחות, הם וילדים, אני לא יודע איך אפשר לומר, בוא נוותר על ההזדמנות הזו, ונלך על המלחמה עד הסוף.
טוב, זה טיעון רגשי, כבוד השר. זה טיעון רגשי, זה לא טיעון ביטחוני, מה?
אני אומר לך, כאיש ביטחון, ב-52 השנים האחרונות, החלק הרגשי הוא מרכיב בלתי נפרד של כל מקבלי ההחלטות בביטחון, מראש הממשלה ומטה. אני אומר לך, מנהיג, מפקד,
זה חתיכת אמירה. מרכיב,
סליחה, מנהיג, מפקד, שאין לו מרכיב רגשי שיעזוב את התפקיד. הוא נמצא בתפקיד הלא נכון.
כן, השאלה אם מצליחים לנטרל רעשי רקע, ובסוף לבוא ולהגיד, העסקה הזאת טובה, גם מה שיבוא אחריה טוב. כלומר, מבחינת התכנון האסטרטגי שלנו, כרגע באמצע מלחמה, זה לא יעלה את המחיר, או אתה יודע מה שנקרא, ידפוק עסקאות עתידיות. פה, באותה מלחמה, אני לא מדבר על חטיפות עתידיות.
בסופו של דבר, אתה יצאת למלחמה, או יצאנו למלחמה שאנחנו יודעים מלכתחילה שהיא תהיה מלחמה ארוכה. אמרתי את זה בהרבה הזדמנויות, ואני אומר עכשיו...
נגררנו למלחמה, אפשר להגיד את האמת. נגררנו למלחמה בעל כורחנו, הופתענו, חטפנו מכה. אנחנו פה אנדרדוג, אנחנו לא בכלל בעמדת כוח, אנחנו לא בעמדת ביטחון. זה מה שאני והרבה מאזרחי ישראל מרגישים.
הצלחנו לייצר את המצב.
אם לא הצלחנו לעשות להם כלום עד לרגע זה, הם עושים לנו תנאים, הם קובעים כבוד השר, האם נצלם אותם או לא נצלם אותם? מה עוד הם רוצים?
תראה, אני אומר לך, מי שנמצא בעזה, אתם נמצאים בתוך ישראל במקום בטוח. מי שנמצא בעזה היום, כאיש חמאס, כאיש ג'יהאד איסלאמי או סתם כאזרח, תראינו אותו, אתם תשמעו תשובות אחרות לגמרי ממה שאתם חושבים שקורה בעזה. זו הסיבה...
תגיד, מה אתה אומר על עסקה ששמעתי אתמול?
זו הסיבה היחידה המרכזית, למה לחמאס יש עניין ללכת עכשיו לעסקה, ולעסקה מתוך צורך להשיג ימי הפוגה. כן. עכשיו תחשוב רגע, העסקה, מה המרכיב המשמעותי ביותר מבחינתם זה לקבל ימי הפוגה, או אם תרצה, לקבל קצת חמצן כדי לנשום. היכולת שלהם להתארגן להמשך הלחימה בתום ימי הפוגה האלה, היא פרומיל מהיכולת של ישראל להתארגן לימים האלה. אנחנו מדינה שיודעת לספק ולתספק את הכוחות בשטח פי כמה וכמה.
ישראל צריכה ימי ארגון? ישראל באמת צריכה, לפי מה שאתה אומר, ישראל גם צריכה את הימים האלה?
לא, אנחנו לא צריכים את הימים האלה, אבל אנחנו צריכים את החטופים. ואם אתה יכול לשחרר חטופים, בין 50 ל-100 חטופים, על פי המתכון שנקבע, המצווה שנקבע, אז אתה הולך על זה, תראה, זה לא מקרה שכמעט כל חברי הקבינט, או כל חברי הממשלה הסכימו והצביעו בעד, כולל עבדך הנאמן. אני חושב ש במלחמה, מטרת העל של המלחמה, אחרי היעדים שאמרתי, מטרת העל הייתה ועודנה לשחרר את החטופים. אתה יכול לשחרר בין 50 ל-100 מהאוכלוסייה הכי כואבת לנו, כן, הכי כואבת לנו, של נשים וילדים, שחרר. כך, אז יהיו ימי הפוגה. האמן לי, בסוף הדרך שני היעדים יושגו, גם נהרוס את תשתיות הטרור הצבאיות שלהם, וגם נמוטט את המשילות שלהם בעזה.
וסינואר באמת בר מוות?
כשימצאו אותו. תגיד
רגע, אני שומע אותך, לא שומע.
אין אחד שהוא לא בן מוות, בין אם מי שנמצא בעזה, ובין אם מי שנמצא במקומות אחרים. בסופו של דבר, אנחנו כרגע במלחמה בעזה, אני תושב אשקלון, אני אומר לך, הלילה, מי שגר באשקלון, 12 קילומטר מג'באליה, שמע את ההפצצות של חיל האוויר כל הלילה. אנחנו, אצלנו רעדו החלונות, תאר לך מה עובר על אלה שימצאים בג'באליה.
תגיד בנימה אישית רגע באמת, איך אתה לא ידעתי שאתה גר באשקלון, איך אתה עובר את כל התקופה הזאת, עם כל הפיצוץ, אתה, השכנים שלך, הילדים?
אני נולדתי באשקלון, גדלתי כל חיי באשקלון, ונמצא באשקלון עכשיו. תקופה לא פשוטה, אשקלון חטפה כ-1,300 רקטות, אני חושב, מתוך סך כל הרקטות שהם נורו.
זה מתייאמן.
כן, אבל לאף על פי כן, יצאתי הבוקר למשרד, נאמן לי בתי הקפה באשקלון פתוחים, הפרלמנטים שיושבים כל בוקר בבתי הקפה.
אתה יודע, הנדלן, השוק הנדלן באשדוד הרי היה אמור להיות אחד, יש לכם חוף, יש לכם הכל, זה היה אמור להיות אחד המקומות היקרים בישראל, וזה לא מצליח להתרומם רק בגלל אותם חמאסניקים שכל על בסיס קבוע אשקלון חוטפת.
תראה, אשקלון היא הפכה להיות באמת עיר עם ביקוש עתיר, אז אולי עכשיו תהיה ירידה קצת, אבל הביקוש הזה יחזור. אני אומר לך שבעוד 10 שנים כל עוטף עזה היום שחטף פגיעה קשה מאוד, פגיעה באמת שאי אפשר לתאר אותה, אבל אני אומר לך שבעוד 10 שנים הביקוש שם לחדר בהרחבה בכל אחד מהקיבוצים והמושבים ובסדרות ובאופקים ובנתיבות, בעוד 10 שנים אתה תהיה בדיוק במצב שהיית ב-6 באוקטובר.
טוב, בעזרת השם.
תגיד, אמרת מקודם שכל שרי הקבינט אישרו את העסקה, ומסקרן אותי, האם יש פרטים שסיפרו לכם שהציבור לא יודע שיכול לחזק את העמדה הזאת של כן לתמוך בעסקה? כלומר, יכולים להיות פרטים נוספים שאנחנו לא יודעים אותם כרגע?
תראה, הקבינט מטבע הדברים נחשף לדברים רגישים יותר, אבל זו בדיוק הסיבה שיש קבינט. נדמה לי שהדיון המרכזי היה בממשלה. הסוגיה הזו היא סוגיה שיש בה מרכיב מבצעי, יש בה מרכיב ערכי, יש בה מרכיב לאומי, יש בה מרכיב אנושי, ואני חושב שבאופן ייחודי הדיון המרכזי היה דווקא בממשלה. אני חושב שכל אחד מאיתנו מבין שהאחריות שלנו כשרים, כממשלה, אבל גם כאזרחים, הרי אין אחד שלא מכיר מישהו מהמשפחות של החטופים, שלא פגש אותם, שלא דיבר איתם, שלא נחשף באמת למשהו שלא חווינו אותו. אתה לא יכול...
ודאי, זה חצה כל מגזר.
זה חצה כל מדינה בעולם. אני אומר לך, אני מדבר, רוצה לדבר גם בענייני משרד החקלאות בתקופה הזו עם לא מעט אנשים. ההזדהות שלהם עם ישראל, באמת, של אנשים ש... אני לא ידעתי שהם אנשים כל כך חמים, כי עסקתי מולם בענייני חקלאות. ואנשים שהיה לה איתם קשר בעבר בענייני ביטחון במדינות רבות בעולם, שמע, מתקשרים, כותבים, מזדהים עם ישראל, מבינים היטב מה פירושה של הברבריות שגילו לא רק המחבלים של החמאס. תחשוב שאחרי המחבלים של החמאס נכנס הגל של הבוזזים, שגנבו מכל הבא ליד מכוניות ואופניים ועגלות וטרקטורים וגם בני אדם. ולקחו אותם כחטופים לעזה. וכולם מבינים גם וכולם ראו בצילומים, בסרטונים, את הגל השלישי.
אתה ראית?
אותם תושבי עזה, שקיבלו את פני המנצחים שלהם מבחינתם, במרכאות כפולות ומכופלות, שקיבלו את פני הבוזזים ואת פני המחבלים של החמאס עם החטופים, בין אם חיים, בין אם מתים, כשאתה מסתכל על זה, אתה מבין היטב למה יצאנו למלחמת עזה, איך היא תיראה ואיך היא תסתיים. כולם יודעים היטב, האמן לי, אף אחד לא יופתע.
על החלק האחרון אנחנו לא חותמים. איך היא תסתיים גם אתה לא יודע ברשותך? אנחנו לא יודעים, אתה רואה שיש משתנים.
אני ברשותך אומר לך שהמלחמה הזו תסתיים, שהיעדים שקבענו יושגו, קודם כל, מפני שהם יעדים בני השגה, שניים, מפני שהם יעדים ראויים, ולכן הם גם נקבעו, ושלוש, מפני שהיעדים האלה, השגת היעדים האלה זה מרכיב מרכזי בשיקום ההרתעה של מדינת ישראל, שאנחנו צריכים את השיקום הזה לא רק בשביל העזתים, צריך את זה בשביל חיזבאללה בצפון, צריך את זה בשביל החות'ים בתימן, בשביל המיליציות השיעות בסוריה, בשביל איראן, בשביל יהודה ושומרון. שמע, זה שיקום הרתעה שהוא קריטי, נכס אסטרטגי שאתה צריך אותו במדינת ישראל.
כבוד השר, יש לי עוד שתי שאלות אליך ברשותך. א', האם ראית את הסרט של דובר צהל על כל הזוועות שהם עשו?
אני ראיתי קטעים, אני לא ראיתי את הסרט הזה כמקשה אחת, אבל מאחר ואני מכיר קצת גם דברים שעדיין לא הוקרנו בפומבי, או אפילו סרטונים שצילמו והגיעו מכל מיני מקורות ערביים, בוא נגיד ככה, אתה כל פעם מבין מחדש וביתר סט וביתר עוצמה עם איזה ברברים עסקינן.
Okay. עכשיו בנושא אחר, המשבר בחקלאות, אתה גם שר החקלאות, ויש משבר לא בחקלאות עצמה אלא בכוח אדם, שזה יוביל למשבר בחקלאות.
אין ספק, בשבעה באוקטובר החקלאות חטפה מכה קשה מאוד, בראש ובראשונה כדי ש סדר גודל של 50 אלף עובדים, שזה 30 אלף עובדים זרים, בעיקר תאילנדים, ו-20 אלף פלסטינים שעבדו בישראל, בבת אחת הדבר הזה נגדע. אנחנו עובדים קשה מאוד בכמעט חודשיים לשקם את הדבר הזה, לנסות ולהביא עובדים. באמת משרד החקלאות עובד גם מול מתנדבים באמצעות 24 ארגונים.
ראיתי פרסומים, בדיוק באתי לשאול אותך, ראיתי פרסומים, מי שרוצה לבוא, וגם בתמורת תשלום, לא רק מתנדבים בתשלום שיבואו אפילו.
לא, לא, יש מתנדבים שאנחנו תומכים את הארגונים שעוסקים במתנדבים האלה, תומכים אותם בסכום גבוה מאוד של 50 מיליון שקל, כדי שמתנדבים שיגיעו יוכלו להגיע עם מסעות, עם מזון, עם ביטוח, שחס וחלילה אם קורה משהו. במקביל לזה, יצאנו בפרויקט אל מול עובדים ישראלים, עם באמת הטבות מאוד משמעותיות של חודש ראשון 3,000 שקל, ושני 3,000 שקל, וחודש שלישי עובדים ברציפות כפול 6,000 שקל, ואם זה באזורים שפונו בעוטף עזה, באזור סדרות, באזור גבול הצפון, אז זה 6,000 שקל חודש ראשון ו-6,000 שני ו-8,000 בחודש השלישי, נרשמו כבר למעלה מ-30,000 איש.
וואו, ברוך השם. ומה עם עובדים זרים? מה עם להביא עובדים זרים?
רגע, פה אני מדבר איתך רק על נושא ישראלים. עובדים זרים בעבודה באמת מאוד מאוד משותפת והדוקה, גם עם רשות האוכלוסין במשרד הפנים וגם עם משרד החוץ, הלכנו למדינות נוספות, כמו סרי לנקה שחתם איתם הסכם בילטרלי, ולמדינות נוספות ומתכונות נוספות, להביא לכאן עובדים, כולל כאלה שהיו כאן בעבר ורוצים להגיע לעבוד. הגבלנו את זה ל-5,000, אבל אם נגיע ל-5,000 נגדיל את זה. אנחנו עכשיו מתחילים לראות את הפירות הראשונים, זה הטפטוף של עובדים זרים שמגיעים ממדינות שונות, מתחילים להיכנס לפה לעבודה. צריך לזכור שגם 20,000 תאילנדים לא יצאו, זאת אומרת 10,000 יצאו לתאילנד בחזרה בטיסות חילוץ של ממשלת תאילנד, אבל 10,000 נשארו כאן, 20,000 נשארו כאן, שזה יאפשר לנו גם לשקם את העבודות שנדרשות. ללא ספק העונה הזו נפגעה קשות, הבעיה, אנחנו עכשיו עובדים על העונה הבאה, העונה הבאה נמשכת מעכשיו פחות או יותר עד פסח, אנחנו רוצים את העונה הזו לאפשר לחקלאים את הביטחון הנדרש כדי שיתחילו את העונה הזו. אנחנו במאמצים אילאיים מול משרד האוצר, קודם כל לקבוע תקציבים. אתן לכם דוגמה, אנחנו רוצים להוביל מהלך שמים שזה מרכיב מרכזי בחקלאות, כמעט 20%, המים האלה יוזלו לחצי שנה הקרובה ובראייה אסטרטגית גם לעתיד. את זה ומול זה אנחנו עובדים מול משרד האוצר ממש בימים אלה, כדי לאפשר לחקלאים להסתכל קדימה עם אופטימיות מסוימת, לזרוע ולשתול כשהם יודעים שהם יאספו את הפרי או את הירק שיגיע בחודשים הבאים. כמובן מול כל חברות הזרעים והמשתלות שיצמיחו את כל הדברים האלה, כדי שיהיה אפשר גם לזרוע ולשתול. בוא נגיד, לא כולם במדינת ישראל שצריכים לעבור את את הפסיעה הזו
אתה דואג במקביל אבל גם למחירים? אתה דואג במקביל כשר החקלאות גם למחירים, שלא, אתה יודע, שמחירי הפירות ירקות לא ינסקו לשמיים?
תראה, הסוגיה של המחירים, אני אתן לך רק נתון אחד בשביל להבין איך משרד החקלאות, איך הפכנו את צורת החשיבה שלנו במשרד החקלאות. בעשר שנים האחרונות היבוא לישראל גדל פי 5 מתוך מטרה להוזיל את המחירים, ומה לעשות, כולנו יודעים שזה לא מה שהוזיל את המחירים. אנחנו הבנו שמה שיוזיל את המחירים זה הייצור בישראל, הגדלה משמעותית של הייצור של ירקות ופירות בישראל. היבוא הוא יהיה משלים והוא לא יהפוך להיות חזות הכל, לכן הפכנו בשנה האחרונה את הכיוון. אנחנו הולכים על ייצור הרבה יותר מסיבי בתוך ישראל. לצערי המלחמה הזו שיבשה את התוכנית, אבל אנחנו ממשיכים לבנות את זה, והייצור בישראל יגדל ללא ספק. ולכן כמו שישנם תחומים שאנחנו הקפדנו מאוד שיגדל הייצור, כמו החלב שהלכנו למהלכים מאוד דרמטיים למרות הפגיעה במחלבות וברפתות בדרום, כמו הביצים שגם הם נפגעו מאוד בצפון, אנחנו מקפידים מאוד שיהיה ייצור ביתר ולא ייצור בחסר, כדי שהמדפים יהיו מלאים. איפה שלא יהיו מלאים נדאג לייבא, אבל קודם כל ייצור בישראל. תראה, אחד הדברים הכי חשובים שהמתנדבים עוזרים לנו בהם, זו עובדה שמתנדבים שעובדים בחקלאות, האמן לי, הם קונים תוצרת ישראל. והקריאה שלנו כמשרד החקלאות, ולא רק כמשרד החקלאות, בכלל, הכלכלה ואחרים, לישראלים, תקנו תוצרת ישראל, היא גם טובה יותר, והיא גם עוזרת יותר. אז אני חושב שביחד כל המהלכים האלה, אנחנו בסופו של דבר את החקלאות נשים בחזרה על דרך המלך, אנחנו לא נשתעבד ליבוא, להשתעבד לייצור של חקלאות בישראל.
יפה מאוד.
תודה רבה לך.
שר החקלאות.
תודה שר שהיית איתנו.
אבי דיכטר, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה לך.
תודה, בשורות טובות.
בשורות טובות, בוקר טוב. אנחנו יוצאים להפסקה.
אין לנו ברירה.
מיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו.
אני חייב להגיד לך איתי שהשר אבי דיכטר, תשמע, הוא לא נבהל משאלות קשות, הוא אומר את דעתו, ואני שמח, אתה יודע למה? הוא הוציא אותי מבסוט קצת, כי מעודד, הוא נראה שלם ובטוח בעצמו שיחזרו ללחימה ויחזרו למוטט את החמאס.
אז אתה אומר...
הלוואי, אני לא יודע, הוא קצת, הוא עשה לי קצת טוב.
הוא השתכנע...
לא, לא השתכנעתי, כי אתה יודע מה, יש לי שאלה אחרת שלא הספקתי לשאול אותו. כן. נניח עברו 10 ימים, והחמאס מודיע, אתם יודעים מה? יש לי עוד 5, רק 5 חבר'ה. 3.
תנו לי לשחרר.
3. אתם רוצים? תנו לי עכשיו יומיים שקט.
מה אתה חושב שיקרה?
שיגידו כן. כי מה, יש לנו הזדמנות לשלוש.
ואם יום אחרי זה יש לו עוד 2?
עוד 2 לשבועיים שקט. לשבועיים.
ואם יש לו עוד 1?
רגע, לשבועיים. לא לשבועיים,
ליום.
למה? לשבועיים. ייתנו לו או לא ייתנו לו? אתה תגיד לך, היה אדם. ייתנו לו.
אני לא מבין.
ייצור שאלה קשה.
מה קורה אם הוא ממלכד את נתניהו? אומר לו, אני מסכים שחרר את כולם, תתפטר. תתפטר או לא?
עד כמה שאני ביביסט הייתי.
סתם, סתם. יאללה, בוא נתקדם. לא, אני אומר, יחס אנואר מטורף, אז כל ההצעות...
קובי פינקל.
אבל קטר מאותותים עכשיו שהם בדרך לחזרה לעסקה.
גם לא ברור לי איך זה ניתה מדינה ששם הם יכולים להרגיש בטוח. כל החבר'ה יכולים לנסוע לקטר, ושם ישראל לא תהרוג אותם.
זה הספונסר. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, חוזרים אליך, בוקר טוב.
בוקר טוב, קודם כל לשאלה של דוד, יש תשובה מאוד...
של ינקל,
של ינקל, קובי, של ינקל.
אתה רגיל, אתה כל בוקר פה מופיע כמה פעמים.
כן, הוא כבר חבר צוות בתוכנית של דוד. כן, הוא.
אז יש תשובה מאוד ברורה לזה, זה ממש לא נכון מה שאתה אומר, כי לא מדובר על 3 ולא 5, מדובר בסך הכל על מינימום 10, וזה גם כן למקסימום 10 ימים.
לא שמעת את השאלה.
לא, הוא שואל מה קורה אחרי.
שאלתי ברשותך קובי, עברנו את 10 ימים, קיבלנו, נסגר, הם מודיעים, יש לי עוד, אתה רוצה עוד 2?
מצאנו.
יש לי עכשיו עוד 2, אתה רוצה לתת לי שבועיים הפסקה, כן או לא?
אז אני אגיד לך, זה מאוד מעוגן, מינימום 10 בכל פעימה.
אבל מה זה מאוד מעוגן? אבל אם הם יודעו שהם מוכנים עכשיו רק 2, רק גלעד שליט 1.
לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה.
למה אין דבר כזה? מה אתה יודע?
תשאיר אותם שם?
אבל תשאיר אותם שם, ומדובר גם באיזה ילד בן 8.
אני אשאיר אותם שם, אני אשאיר אותם שם, בגלל שיש דברים שמעוגנים. גם לפני שבוע הם אמרו שהם
רוצים... קובי, גם אני וגם אתה יודעים שהם לא יישארו שם, ויעשו כינוס ממשלה זריז בטלפונים. אשרו את זה, כן חרי.
אני אדחה את 10 ימים בעוד 10 ימים.
אני מקווה שלא, אני מקווה שלא.
באים ואים ואים, זה לא יעזור עכשיו שום דבר. גם אתמול בערב, כל מי שישב באולפן שם ודיבר שם, לא אצלנו, ברוך השם. ברגע קיבלנו את הרשימות, ולא היה ולא נברא. נפסיק לדבר סתם.
אז קודם כל תעדכן אותנו מה כן קורה עכשיו מבחינת ה... אנחנו תחת איום כרגע או לא? או שזה נכנס לתוקף?
אנחנו תחת מה?
איום שהרגע יכולים להיות לפה שוב טילים, או שאנחנו שזה הפסקת
השקעה? היה שם, היה איזה משהו בצפון.
בוודאי שיכול להיות, הבוקר היה באשקלון, 5 בבוקר, בבוקר היה ב5, היו שטחי כינוס, היו במקומות נוספים, כן, בוודאי שיכול להיות כל הזמן, אנחנו בזמן מלחמה. תשמע, תשמעו, רק לפני שעתיים, צוות נכנס עמוק לתוך ג'באליה, עם מטוסי קרב, עם מסוקי קרב. הייתי אתמול בשטח, בדיוק דיברתי עם איתי, מה שלא סיפרתי לו, זה כל סיפור המנהרות מתחת לשיפה. אתה רואה את כל העוצמה הזאת, ומיד דבר עליה, אבל אתה נמצא שם, מרחק של 200 מטר מהגבול לפני כן, לפני שאתה בתוך השטח של עזה. קודם כל גם עזה מחולקת לשני חלקים, רק כדי שלתאר לכם את המציאות, אבל אתה שומע כל הזמן, כל דקה, אתה שומע בומים ותקיפות, ואתה רואה שני מסוקי אפאצ'י, לפעמים גם 3, שנמצאים בגובה למעלה, מסתכלים על כל דבר, טילים מלמעלה, מחיל הים, אתה רואה את הסבורות בתוך העיניים, אתה רואה אותם יורים לתוך השטח של רצועת עזה, אתה שומע את המטוסים ואתה רואה את התותחנים, יש פעילות ואתה רואה את הכוחות ושומע את הכוחות וצמוד לכוחות גם כן, אז יש פעילות גם ברגעים אלו, עד אשר יחליטו שנוצרים את האש. גם במקרה ששאלת קודם את איתי, כן, את איתי, שאלת אותו מה קרה אם יוצא מחבל עכשיו מפיר, בוודאי שיהרגו אותו, זה החיות הכי ברורות שיש, תמיד גם ביהודה ושומרון, גם בגולן, גם בלבנון, גם ברעננה, יבוא מחבל מולך, לא משנה מה שתעשה,
השאלה אם זה מפרק את הפסקת האש, אם יחסלו מחבלים.
לא מפרק, לא מפרק,
ברוך השם, נרגענו.
יש דברים מאוד ברורים, ויש דברים מאוד חתומים, ומאוד נהירים לכולם. במסגרת ההבנות מדובר על הפסקת אש של הצבא הגדול שנלחם, חיל האוויר, שוב, הכל נחכה ונראה. למה אנחנו צריכים לדבר כרגע? החיילים נלחמים וצריך לתת להם גם את הכוחות. התחלתי לספר לך קודם כל, אז גם החלק הצפוני של רצועת עזה מטוהר, אתה רואה את לוחמי סיירת הנחל מתרחצים בים התיכון באותם מים מלוכים שערפאת אמר שאתם היהודים תשתו מהם את המים מלוכים ותמותו, ובהם אנחנו נמצאים. ומצד שני, שהכוחות כל הזמן נעים, אי אפשר להיות במנוחה ואי אפשר להיות בנקודה אחת לשבת, צריך כל הזמן להיות בתנועה, וזה עושים כל הזמן.
תגיד, מה השלב הבא? מה השלב הבא? האם כבר מתחילים לדבר עליו? אנחנו רואים
אני אסביר, כבר... אני אסביר. קודם כל לא עוזבים את החלק הצפוני של רצועת עזה, מחליפים כוחות, יחליפו כוחות, וחלק מהכוחות הגדולים שישנם היום בחלק הצפוני של רצועת עזה, מתוכננים לרדת מיד עם סיומה של הפסקת האש, ואני אוסיף את שתי המילים, אם תהיה. אזי מתוכננים לרדת דרומה, יש יעדים מתוכננים, יש מפות מתוכננות, יש מודיעין מסודר, כל הזמן אוספים אותו, ומה שעושה חיל האוויר בשתי הימות האחרונות הוא פשוט מכשיר את הקרקע, גם בתקיפות מאוד משמעותיות בחלקו המזרחי של חאן יונס, גם תקיפות מאוד משמעותיות סביב מחנות הפליטים, מכינים את האש, מכינים את הקרקע לכניסה קרקעית בחלק הדרומי של רצועת עזה, לא מתכוונים לתת לאף אחד לחזור, בהחלט שאתה רואה למעלה, אין בית אחד עם חלון בכל החלק הצפוני של רצועת עזה.
קובי, זירה אחרת.
אי אפשר להעביר את זה.
קובי, זירה אחרת לגמרי. מה יהיה עם החוטים מתימן? הלילה הם שלחו איזה 20 כתבאמים, אמריקה הפציצה אותם, אמריקה הרתה אותם, מה יהיה פה? ומה הם רוצים בכלל?
תשמע, חוטים זה קבוצה של איראנים שהשתלטו על תימן, היא לא קיימת היום באמת תימן. יש מדינות בעולם שהיו ואינם עוד, וגם אנחנו רואים את זה משחר ההיסטוריה, מה שקורה כרגע, אותם חוטים, אותם שליחים, נקרא להם בעברית כמו חיזבאללה, כמו חמאס של עזה, כמו חיזבאללה של לבנון, אז חוטים שם יפה שמצאו לתימן, השתלטו על תימן. כרגע, לא רק האמריקאים, יש עוד מדינות שעושות לא רק עבורנו, גם עבורם את העבודה.
אבל למה אין תגובה? למה אין ישראל? למה ישראל לא מגיבה שם? היא לא רוצה לפתוח חזית?
כי יש לנו, א', לא רוצה לפתוח. דבר שני, הראשון, לפני הכל, כי יש לנו מספיק אנשים שעושים עבורנו את העבודה. ואתה רואה, בעצמך אמרת דוגמה מהאמריקאים, ספינת מלחמה אמריקנית, שלא בכדי נמצאת במרחב הזה, היא זו שמשמידה את הטילים הללו, והיא זו שמשמידה את הכלי טייס המעופפים הללו, והיא זו שמשמידה את הטילי שיעוט. אז אתמול היה זה מטוס F-35 שעושה את זה. יש עוד מדינות באזור, לא נתקוב בשמם כדי לא לפגוע ביחסים שלנו, שפועלות במרחבים הגדולים הללו, ולכולם יש את האינטרסים לפגוע בתימן. כרגע ביות מצב ששום כלי לא פגע משמעותית ולא הרג ולא גרם לנזקים בישראל, אז אנחנו ממשיכים במדינות שלנו.
טוב.
והיה ונצטרך, F-35 מסוגל לעמוד בים סוף ולפגוע בתימן, אל דאגה.
אנחנו...
קובי פינקלר, תודה רבה לך.
קובי, תודה.
אתה גם סוג של המרגיע פה הלאומי של כל חי, של מאזינים.
אבל זאת באמת תמונת מצב, תשמעו, גם בלבנון. הלילה זה בלי שום...
קובי.
אנחנו חייבים להתקדם, כדאי לך לשמוע.
אנחנו נחזור.
בוקר טוב.
תודה רבה. אביחי ברודץ, בוקר טוב.
בוקר טוב
למאזינים. אנחנו נספר שאביחי ברודץ, שאשתו הגר ושלושה מילדיו חטופים בעזה.
כאילו,
אתה מצפה לראות אותם, קיבלת איזה הודעה, אתה מצפה לראות אותם כבר היום אחר?
לפי מה שידוע לי, היום לא יהיו בכלל חטופים שחוזרים, ומעבר לזה אין לי מידע את מי משחררים.
בסוף ידוע. אנחנו, מדינה שלמה, יחד איתכם, המשפחות, נתונים לחסדיו של רב המרצחים, יחיא סינואר. מצב, אתה יודע, בלתי אפשרי.
אנחנו נתונים לחסדי שמיים ולחסדיה של מדינת ישראל.
תגיד, ידוע לך מה שלומם? היה לך איזושהי אינדיקציה?
לא, לצערי לא. אני ממש באותו מצב שהייתי לפני כמעט 50 יום. אתה... אבל אני מלא תקווה ואמונה,
בעזרת
עדיין,
השם,
עד
בעזרת השם, בעזרת השם, אני יודע שנכנסת לביתו של גדול הדור, רב דב לנדו.
כן, זה היה אירוע מרגש במיוחד, בטח לאור המצב שאני נתון בו, ואירוע מחזק מאוד, גם מבחינת אמונה.
מה שמעתם שם?
וואו, תראה, שמענו תפילות למען החטופים, למען המשפחה שלי, תפילות ש... אתה יודע, מאוד מאוד עזרו לחזק, וגם אני חושב שעזרו מאוד להביא הביתה יהודים שנקלעו לצרה הזאת, שעוד יעזרו. אנחנו נראה בימים הקרובים כמה התפילות האלה עזרו.
אמן, אמן.
וזה היה אירוע מדהים, מדהים ברמה רוחנית.
וואו. תגיד, איך אתה באמת עובר את הימים האלה? אתה לבד? אתה מסתובב, נמצאים איתך בני משפחה?
אין לי רגע לבד, זה או בני משפחה שאיתי, או חברים, או אנשים מהקהילה של כפר עזה, ממש אין רגע דל.
יש לך עוד ילדים חוץ מהשלושה אלה החטופים?
לא, זה כל המשפחה שלי בעצם שם בעזה.
וואו, 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 אני לא מנסה, אני אפילו לא מצליח
לדמיין את זה,
לדמיין מישהו שיכול לעמוד בנעליים
שלך. המשפחה בעזה, פשוט אשתך והילדים.
ממש כך, אני מקווה שזה ממש ממש מתפלל, ממשיך להתפלל כל יום שזה ייגמר בימים הקרובים.
בעזרת השם, תדע לך, אני מצטרף מפה, אני וכל עם ישראל מצטרפים פה לתפילות שלך, שתתאחדו בעזרת השם בשעות הקרובות כבר.
אולי תן לנו את השמות שלהם שהציבור יוכל להתפלל כולנו יחד לחזרתם.
אשתי זאת הגר, הגר אשתי.
הגר בת?
בת יעל.
כן.
ואוריה בן הגר.
כן.
יובל בן הגר, ואופרי בת הגר.
בני כמה הם הילדים?
אוריה בן 4. יובל בן 8 ואופרי בת 10.
וואי 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 וואי.
מטורף.
ולאופרי אנחנו צריכים לחגוג יום הולדת, היא בדיוק...
מתי?
ביום ראשון, יום...
וואו, בעזרת השם, בעזרת השם, אתם תחגגו ביחד ליום הולדת.
היא תשוחרר ליום הולדת.
וואו.
לא, היא הייתה כבר בת 10 ביום ראשון של אחרי החטיפה, זה מה שרציתי. היא חגיגה 10 בעזה כעיקרון, אבל אנחנו חייבים לה את החגיגה הזאת, אז היא תחזור ונחגוג לה כאן. באיחור של...
באיחור קטן, אבל בעזרת השם, בעזרת השם. באיחור קטן, חגיגה גדולה.
אמן, אמן, אמן. רק מחכים לזה.
וואו, תגיד, וידוע לך מה, שאלתי אותך מקודם, אני פשוט סקרן, ידוע לך אם הם ביחד או מוחזקים בנפרד?
אין לי מידע בכלל, בכלל, בכלל. המידע היחיד שיש לי זה שאין אלימות בבית, שלא נראתה אלימות בבית, שראו אותם... מתהלכים בקיבוץ, בליווי חמוש, לכיוון עזה. זה המידע שיש לי.
וואו, וואו.
אנחנו מלאי תקווה ואמונה מהיום הזה עד היום.
בעזרת השם.
מקווים, מקווים, מקווים שאנחנו, שאני אראה אותם חזרה וכולנו.
בעזרת השם, אני מפה, אני כולנו משתתפים
ותזכים אותך. יחד עם כל עם ישראל, זה... תורף לחשוב על זה, אני חושב.
בעזרת השם יתברך, שישובו הביתה.
בנים לגבולם.
ותתאחדו.
אמן, אמן.
ושהציבור יתפלל. כן, הגר בת יעל.
במו עיניי, רק.
אביחי ברודץ, תודה רבה לך, ושיהיה בשורות טובות.
תודה רבה לכם.
שחזרו מהר, תודה. נזכיר שוב את השמות, תתפללו. הגר בת יעל, אוריה, יובל ואופרי, הבנים של הגר. ואביחי,
שישו
במהרה
בשעה הבאה.
נהיה בשעה הבאה.